588, כתבי רבש, כרך א'.
אוהו, כל כך הרבה? כן, כתוב, עד 694, אבל זה גם הרבה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע דפים, זה אתה נותן לנו עכשיו לקרוא? אתה לא שלחת לי. מתי שלחתם? כל אחד שולח. אני לא קיבלתי את זה. אחרת הייתי מסתכל מיד, שאתה מציע לנו שבעה עמודים עכשיו לקרוא. מה שכחתי?
אנחנו
עוברים
עכשיו לאיזשהו נושא אחר. נו. אנחנו לא יכולים להביא חמישה מאמרים קצרים עכשיו, כי אז אם נעבור ממאמר למאמר, כמו שאמרת, אז...
לא, לא, זה ברור. אבל אין לאנשים, כולם נרדמו. אנחנו לא יכולים כל הזמן בצורה מונוטונית עכשיו לשמוע את הקריאה שבע דפים.
אנחנו לא חייבים לקרוא עכשיו שבעה דפים ברצף, אנחנו יכולים לקרוא קטעים, לשאול שאלות, או לעצור באיזושהי נקודה.
בסדר, טוב, נעשה את זה כסדנה. קדימה. תשמעו טוב, כי יהיו שאלות לפי הטקסט. בסדר?
עמוד 688.
תתכוונו לשאלות קשות.
עמוד 688, כתבי רבש, כרך א', מהו כסף, זהב, ישראל?
חכה. בבקשה לשבת. לשבת. אתם יודעים, כמו שילדים שהם רצים אחר כך. לשבת, באותו מקום שאתה עומד. אז ככה. יש משחק כזה. משחק כיסאות, בסדר. לפעמים זה בלי כיסאות. ילדים קטנים, אז הם ככה. נו, גברים. נו, נו. זהו. בבקשה.
מאמר מהו כסף זהב ישראל שאר עמים בעבודה. עמוד 688, רבש א'. בזוהר אומר שם, וזה לשונו. וישמע יתרו, פתח ואמר, על כן עודך בגויים השם, ולשמך אז אמרה. דוד המלך אמר זה, בשעה שראה שכבוד הקדוש ברוך הוא אינו עולה בהתעלות, ואינו מתייקר בעולם, אלא מצד שאר העמים. ואם תאמר, הרי הקדוש ברוך הוא אינו מתייקר בעולם, אלא בשביל ישראל? כן, הוא ודאי, שהרי ישראל הם היסוד של הנר להעיר. אבל כאשר שאר העמים באים ומודים לו, בשעבוד כל יקר של הקדוש ברוך הוא, אז נתווסף יסודו של הנר, ומתחזק על כל מעשיו בחיבור אחד, ושולט הקדוש ברוך הוא לבדו, למעלה ולמטה. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כן הוא ודאי, שהקדוש ברוך הוא אינו מתייקר בעולם, אלא בשביל ישראל. מסיבת שישראל הם היסוד של הנר להעיר. אבל כאשר שאר העמים באים ומודים לו, אז נתווסף יסודו של הנר. ולכאורה, משמע, במה נתווסף היסוד של הנר, אם הגויים באים ומודים להקדוש ברוך הוא? מכאן נראה, כאילו עם ישראל לוקחים חיזוק וסיוע מהגויים מזה שהם מודים. כלומר, כאילו אין האמונה שעם ישראל מאמינים בהקדוש ברוך הוא, היא בגירעון, עד שהם צריכים לקבל סיוע מן הגויים על גדלות השם.
רצוי מיד לחשוב על הגוף אחד, שבתוך האדם זה קורה. כן? אומות העולם שבו, ישראל שבו וכן הלאה. איך אחד מתחזק על ידי שני?
כמו שכתוב, שהגויים מוסיפים יסוד של הנר. וזה קשה מאוד להבין. האם מותר לקבל סיוע על האמונה מאומות העולם? הלא היסוד של אמונה צריך להיות על בסיס למעלה מהדעת. ואיך האדם מקבל כוחות שיהיה להם היכולת ללכת למעלה מהדעת? על זה אנו לומדים על ידי התורה, שהמאור שבא מחזירו למוטב. וכמו כן, אנו צריכים להתפלל להשם שייתן לנו את כוח האמונה בו יתברך. וכמו שכתוב בתפילת רבי אלימלך, וזה לשונו, יהי רצון מלפניך, ותקבע אמונתך קשורה בליבנו כיתד שלא תימות. אם כן, אמונה צריכים לקבל מפי עליון. וכאן משמע, שאם הגויים באים ומודים להשם, אז היסוד של האמונה, המכונה יסוד של הנר, נתווסף. ובכדי לבאר את הנעל, צריכים לזכור מה הפירוש ישראל ושאר עמים בעבודה. לפי הכלל, שכולם נוהגים באדם אחד. אז בחינת ישראל נקרא השפעה, שכל מעשיהם הוא רק להשפיע, והוא מכונה בחינת יצר הטוב שבאדם. ושאר העמים נקראים בחינת הכלי קבלה של האדם, המכונה יצר הרע שבאדם. וזהו כמו שבארנו על מה שאמרו חז"ל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בשתי יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. ופרשנו שהכוונה היא בכלי השפעה, שהוא יצר הטוב, וביצר הרע, שהם כלי קבלה. אותו דבר יש לפרש כאן, במה שאומר הזוהר הקדוש. כן הוא ודאי, שהרי ישראל הם היסוד של הנר להעיר, הכוונה שהיסוד שעליו נבנה עבודת האדם, הוא ביצר הטוב, הנקרא כלים דהשפעה, הנקרא ישראל. אבל זה נקרא חצי מדרגה, ומדרגה זו נקראת בחינת למעלה בחשיבות, משום שהם כלים זקים. ואין זה נקרא שהקדוש ברוך הוא שולט על כל מעשיו של אדם, כי ישראל נקרא בחינת מעשים של השפעה. כלומר שמעשים דהשפעה הוא יכול לכוון להשפיע להשם. לכן נקרא זה שהקדוש ברוך הוא שולט עליו רק בכלים דהשפעה. אבל על כלים דקבלה, שולטת הסיטרה אחרה והקליפות. כלומר שאין הוא יכול לכוון שיהיו לשם שמיים. וחילים אלו נקראים שאר עמים, בחינת מטה. היות שכלים דקבלה הם למטה חשיבות. ובאמור נוכל לפרש מה שכתוב, אבל כאשר שאר העמים באים ומודים לו, בשיעבוד אל יקר הקדוש ברוך הוא, אז נתווסף יסודו של הנר. ושאלנו, איך שייך לומר שעם ישראל לוקחים חיזוק משאר העמים, כמו שכתוב להוסיף יסודו של הנר? הכוונה היא שיש לפרש, שבזמן שכלי קבלה של האדם באים ומודים שצריכים לעשות הכל ועל מנת להשפיע. וזה שכתוב, ומודים לו בשיעבוד אל יקר של הקדוש ברוך הוא. נמצא, מקודם רק בחינת ישראל הייתה יכולה להשפיע להשם. שהישראל היה מכיר ביקר השם, וכדאי לשעבד עצמו להשם. ומה שאין כן, כששאר עמים באים ומודים לו, ומשעבדים עצמם אל יקר של הקדוש ברוך הוא, כלומר שכדאי לעבוד לשם שמיים אפילו בחילים דקבלה, יש להם כבר כוח שיוכלו להתגבר שיהיו בעל מנת להשפיע, אז נתווסף יסודו של הנר, כי הנר נקרא בחינת מלכות שמיים. זאת אומרת, עיקר יסוד הוא בחינת ישראל. כי התחלת עבודה היא בבחינת כלים דה השפעה, המכונה ישראל. ואחר כך מוסיפים על יסוד של הנר. כלומר שגם על כלים דה קבלה, המכונים שאר העמים, גם כן נכנסים לרשות של הקדושה, הנקראת נר ומלכות, שמלכות שמיים שולטת על שאר עמים. וזה שכתוב, אז נתווסף יסודו של הנר, ומתחזק על כל מעשיו. כלומר שגם מעשים דקבלה נכנסים לקדושה, בחיבור אחד. זהו כמו שלומדים מכלים דגלגלת ועיניים, שהם כלים דהשפעה, מתחברים עם כלים דהחפ, שהם כלים דקבלה, ונעשים מדרגה אחת, שזה נקרא בחינת גדלות. וזה שכתוב, ושולט הקדוש ברוך הוא לבדו. הכוונה על כל הכלים, ולא כמו שהיו מקודם לכן, שהיה שולט רק על בחינת ישראל. וזה שכתוב, שולט הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה. כלומר שהוא שולט, שפרשו שנכנסו לרשותו, הן הכלים דה השפעה, הנקראים בחינת מעלה בחשיבות, והן הכלים דה קבלה, הנבחנים לבחינת מטה בחשיבות. על הכל שולט הבורא. שיש לפרש שהאדם מקבל אז שלמות אמיתית. כי כבר יש לו כלים לקבל, הן חסדים הנקרא קטנות, והן חוכמה הנקרא גדלות. מסיבת שיש לו עכשיו כלים המוכשרים לקבל. וזה שכתוב, ושולט הקדוש ברוך הוא לבדו, למעלה ולמטה. לכן אמר דוד על זה, עודך בגויים השם, ולשמך אז זמרה. בזמן שהתפשט שליטת השם גם על הגויים, שהם הכלי קבלה שנכנסו לרשותו של הקדוש ברוך הוא, אז שורה שלמות בכל. אולם בכדי להגיע לשלמות,
אני לא יודע מה לשאול, הכל כל כך ברור. לא? ישנם שאלות? על הטקסט. נו, מה אתם ככה מסתכלים? אולי. נו, הקוקה.
הוא רושם פה,
כולם שומעים. נו?
עיקר יסוד הוא בחינת ישראל, כי התחלת העבודה היא בבחינת כלים דה השפעה, המכונה ישראל.
כן.
ואחר כך מוסיפים על היסוד של הנר. כלומר, שגם על הכלים דקבלה מכונים שאר העמים, גם כן נכנסים לרשות של קדושה, נקראת נר, ומלכות, שמלכות, שמיים שולטת על שאר העמים.
נו.
איך עובדת המערכת הזאת? איך שאר העמים מצטרפים לישראל?
על ידי ישראל? שהם מעבירים לשאר העמים את האור, הנר הקטן שהם מדליקים. ישראל עושים פעולת השפעה, פעולת השפעה קטנה, כן? כי זה, יש בהם אביות קטנה, רק נפש רוח, וזה מעבירים לכל היתר העמים, זה נקרא להיות אור לגויים, ומזה הם מצטרפים לישראל, ובונים כל היתר ספירות, פרצוף שלם. כן?
למה זה מחויב להיות ככה כל הזמן? כאילו יש...
זה מההוויה הראשונה שבדלת פינות דור ישרנו בה. כן או לא? מסכימים על זה או יש שתם שאלות? תן לו, שישאל.
איך יוצא שכאילו עיקר היסוד של הנר הוא מכלים דקבלה? דווקא כלים דקבלה בונים את היסוד.
אני לא מבין. יש רצון לקבל, שהוא נברא על ידי האור. הבורא רוצה למלות את הרצון לקבל הזה באור שלו. כן? זהו. באמצע צריכים רק כלי, רק איזו מערכת המתקנת. מערכת מתאמת את האור העליון עם הכלים דקבלה. זה כל התפקיד של ישראל בעולם הזה. התיאום הזה של הבורא עם הנבראים. לכן כל העולם שונא אותך, כי אתה לא עושה את העבודה הזאת. כמה שיהיה יותר גרוע לעולם, יהיה גרוע לך. גם מצד הבורא, וגם מצד הנבראים. כי אתה באמצע לא עושה את התפקיד. שידוך. נו, קשר.
ואז הוא אומר שכל המעשים לקבלה נכנסים לקדושה בחיבור אחד.
כן, אם אתה תשפיע ככה לומות העולם באור הקטן שלך, אז אתה על ידי זה תקדש אותם. תתקן אותם, תצרף אותם אליך, ואז יהיו כל הנבראים, גם ישראל וגם האומות העולם יחד, 10 ספירות שלמות, והאור יתגלה בהם כבר במלואו. ומ-10 ספירות די יושר יהיה עגול, ממש, יהיה צורה עגולה. כבר התיקון, נו.
אתה דיברת עכשיו באדם אחד או כלפי עולם או מה?
גם כלפי עולם, גם כלפי אדם. מה ההבדל? אין הבדל, או אני חושב כך, או אני חושב כך.
אז אפשר לשאול כלפי אדם?
כלפי אדם, בבקשה.
נראה כאילו, הוא מתאר פה בצורה מדהימה, כאילו שאם אנחנו עושים באמת העבודה כלפי אדם,
כן.
כאילו לא צריך לעשות כלום חוץ מזה. ככה זה יוצא.
נכון, כי אדם זה עולם קטן. אם אני עושה את העבודה שלי בזה שאני מתקן את כל הכלים שלי, אז בזה אני מתקן את כל העולם. אבל כדי לתקן את עצמי, אז אני צריך לחבר לעצמי כל האלו, אתכם ואת כל העולם. כי זה הכל חלקי הנשמה שלי. איברים מדולדלים, כמו שהוא, כן.
אז כלפי אדם, מה זה נקרא שאני משתמש עם כלים דקבלה כדי לבנות את היסוד של הנר?
עם כלים דקבלה שלי, נו? לא אני פעם. עושה צמצום על כל הכלים, אני עושה אחר כך, אחרי הצמצום, אני מתחיל לברר עם איזה כלים אני יכול להיות בעל מנת להשפיע, כן? וכל הכלים האלה הם נקראים כלים של בינה. לא. ועל כלים האחרים אני לא יכול להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, זה יהיה אם אני אגיע לזה. קודם להשפיע על מנת להשפיע, אני צריך להגיע. דרגת הגלגלת בעיניים, זה כבר דרגת הצדיק אינו גמור. נו, תן עכשיו בחזרה, לא?
אני פשוט מנסה לשאול על מה זה נקרא להיות מעבר. במעבר נשאר משהו?
מה זה נשאר?
לא יודע, נשאר בו משהו, הוא מקבל משהו?
אם אתה גונב משהו, אז נשאר. אם לא גונב, אז לא נשאר. מעבר זה מעבר. אתה יודע, זה... זה אם אתה יודע לעבוד יפה במקום, אז בטח אתה משאיר משהו. בצד. נו, נו. זה ככה נדבק עליך. נו, נו.
אני שואל על ישראל.
כן.
מה שהוא כותב פה, כלים דה השפעה.
נו.
נשאר...
אתה חושב שיהודי עובד, אז... נו, נו.
אז בכלים דה השפעה, נשאר להם משהו, או שכאילו כל הייעוד שלהם זה להעביר את זה לכלים דה קבלה?
גם לבורא, גם לנבראים אחרים. זה, זה, זאת התכונה, תגלגלת בעיניים. אין, אין להם לא מחשבה, כי הכל נבנה על התנגדות לקבלה. אתה לא זוכר מה זה בחינה בית, בין דלת פינות דור ישר, היא מסתכלת על הכתר, היא רוצה להיות כמו כתר. היא הופכת את החוכמה לבינה. כן.
אז ממה, ממה, ממה מתקיימים שם? כאילו, איך, איך מתקיימים בהשפעה?
לא,
אם לא נשאר בך כלום כל הזמן.
שאתה דומה לבורא, זה, זה נותן לך כל כך, כל כך הרבה כוחות, כל כך הרבה, לא יודע איך להגיד, זה משהו. אני דומה לו, כבר זה ממלא אותי, אני לא צריך יותר לכלום. ממה הבורא, ממה יש כוח לבורא? אני שואל, תכונת ההשפעה, מאיפה יש לה כוח? מה זה שהוא סתם לא משפיע? ואין לו כלום לעצמו? ממה הוא משפיע? כתר, מאיפה יש לו כוח להשפיע? נו? שאין לו כלים דקבלה, אתה מבין את זה או לא? מבין. אז קניין עצמי זה משהו. לכתר אין כלים דקבלה. בעולמו, במציאות שולטת תכונת ההשפעה בלבד. אין חוץ ממנה שום דבר. תכונת ההשפעה. היא בונה את תכונת הקבלה. אז תכונת הקבלה כדי להשפיע היא צריכה שיהיה לה כוח. היא צריכה לקבל משהו כדי להשפיע. אז השאלה כך, איזה כוח תכונת הקבלה מקבלת כדי להשפיע ושקבלה הזאת לא נקראת קבלה? נו? מה לא יודע? נגיד מנוע עובד, ואתה מתיישב עליו, נוסע לאיזה מקום. אז הוא מקבל משהו מנוע הזה או לא? דלק שהוא מקבל, זה נקרא שהוא מקבל? כן? למה? למה נקרא שהוא מקבל? אם הכל הזה בשבילך כדי להביא אותך למקום? אני נוסע עכשיו מהנקודה הזאת עד גמר התיקון בכל הסולם. באיזה דלק אני יכול לנסוע שזה לא יקרה שאני מקבל? מה?
שהוא דיבר שם בגין די יורה ושליט, כאילו שזה ה...
בסדר, תמצא. בסדר? אתה כבר לא רוצה לשמול. בסדר? תן לו.
חומר דלק זה נקרא כוח להשפיע? זה חומר דלק? זה מותר כאילו?
אם אתה שואל ככה, האם הבורא שהוא משפיע יש לו הנאה? יש. כן? איך אני אקבל הנאה מזה שאני משפיע?
זה רק במצב שאני חי ברצון של הזולת? זה חומר דלק?
לא.
המנוע משרת את האדם כדי שהוא יגיע לאנשהו.
כן. זאת אומרת, אני צריך להוריד את עצמי לדרגת הדומם ממש, מכל הרצונות שלי הגדולים, כן? זהו. להוריד עד האפס, ולקבל חומר דלק רק כדי להשפיע. כן? זה נקרא הכרחי, לא יגונה ולא ישובח. הכרחי לעבודה. כן? זה נקרא... כמו חוט ומחט, איך הוא אומר שם? אתה זוכר איך הוא אומר? כן, אגרת יוזן? זהו, שרק זה צריכים, חוץ מזה שום דבר. נו.
זה מותר לבקש. כוח ברמת הזומן.
זה מותר לבקש, כן, ודאי. אבל אחרי שאתה באמת בטוח שאתה בצמצום. נו. שלא צריך כדי להכניס לחוט תפירה.
כן, זה באיגרת י' ז' שם בסוף. פיתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרנות נכנסות. פירוש, פתחו של מחט אינה לכניסה ויציאה, אלא להכניס בו חוט לתפירה ולעבודה. כן, תשתוקק, רק אחר ציוויה דמרי, לעבוד עבודה, ואז אפתח לכם פתח כפתחו של אולם.
שאתה לא צריך יותר, אלא את העבודה שלך. לעבודה שלך אתה פותח חיסרון בלבד. טוב, אנחנו נרחיב בזה.
אתה מתאר פה איזה כאילו בקשה מאוד מדויקת.
בסדר, ככה. יותר טוב לטשטש את זה בינתיים. נמשיך.
אנחנו ב-689, טור ב', פסקה שנייה מלמעלה, שורה אולם.
689?
כן.
אוח, אתם. איזה, אבל זה בכלל לא, לא אותו מאמר. רגע.
למה לא?
אה? אה, סליחה.
689, זה ההמשך, טור ב' למעלה. שורה שנייה, פסקה שנייה, אולם.
אולם. נו.
אולם בכדי להגיע לשלמות, שגם בחינת שאר עמים שבאדם ייכנסו לקדושה, יש תהליך המכונה תיקון קווים בקטנות, ותיקון קווים בגדלות, ותיקון קווים בווק, שהם שלושה אופנים, שכולם מכונים אותו שם, אבל יש הפרש ביניהם. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, לא תעשו ניתי אלוהי כסף ואלוהי זהב. אמר רבי יוסי, מה הטעם? ומשום שכתוב, לי הכסף ולי הזהב. אף על פי שלי הכסף ולי הזהב לא תעשון אותי, כלומר אותי. ויש להבין זה על דרך עבודה, מה הפירוש שהשם אומר, לי הכסף ולי הזהב, לכן לא תעשון אותי. וכן יש להבין במה שאומר, אף על פי שלי הכסף ולי הזהב, מכל מקום לא תעשון אותי. מהו האף על פי שאומר? הנה סדר העבודה הוא בשני אופנים. א', שהאדם משתוקק לדבקות השם, שזה נקרא כיסופין, שזה נבחן לקו ימין, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. זאת אומרת, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, אז ליבי ובשרי ירננו. כלומר, ברגע שנזכר מהשם, והגם שכל היום הוא היה טרוד בדברים אחרים, הן בצורכי גשמיים והן בצורכי רוחניים, אבל מעניין אהבת השם לא היה זוכר. אבל ברגע שנזכר מעניין אהבת השם, הגם שהגוף אינו רוצה לאהוב את השם, מכל מקום הוא כוסף להרגעים האלו שבאות לו מחשבות של אהבת השם. והוא סס ושמח על מה שנזכר, שיש בורא עולם המשגיח על כל אחד ואחד. לכן מצד אחד הוא רואה עכשיו איך שהגוף מתנגד להכיסופין האלו, כלומר שאין הגוף נהנה מזה שהאדם רוצה להידבק בו יתברך, אבל ליבי ובשרי ירננו כל חי. זאת אומרת שהוא נותן תודה להשם על הכיסופין האלו מזה שיש לו אחיזה בהשם. כלומר שהוא רוצה להידבק בהשם והגוף מתנגד לו, שגם זה לזכייה גדולה יחשב לו, כי הוא רואה עתה שאצלו הוא בחינה זה וזה שופטם. מה שאין כן, מטרם שעלה על דעתו מעניין אהבת השם, הוא היה בכלל מרוחק מאהבת השם, שבכלל שכח שיש עניין כזה, הנקרא אהבת השם. וראשו היה שקוע בשאר דברים, ובעיקר בזמן שהולך בקו ימין, הוא צריך להאמין, זה שנזכר עתה מעניין אהבת השם, זה לא בא לו במקרה.
אז השאלה היא, מה זה נקרא אהבת השם? מה זה נקרא אהבת השם? זה משהו ש... באמת אני כל הזמן שוכח, אני לא מודאג לזה ולא דואג לזה ולא לא מוטרד מזה. כן? מהי אהבת השם? שאז יהיה לנו ברור מה שייכות, איך שזה שייך אליי, לי. מה זאת אהבת השם? בבקשה.
לאהוב להשפיע.
בסדר, שומע? אתה שומע? כן? שומעים? אוקיי. אהבת השם, ההכרה בעצם שאין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. שנותנים לך ככה להעריך תכונת ההשפעה, לשאוף אליה, לרצות אותה, אהבת השם זה, או מחשבות על אהבת השם זה, זה מחשבות על השפעה נקייה מתוך ביטול מוחלט.
כשנזכר שיש משגיח אחד על כל, על הכל, מעל הכל, מנצח מעל הכל, ושזה בא לו מהחברים.
כשאני מתחבר, ויש לי נטייה כל הזמן להתחבר לחברים, לקבוצה, כשכולנו ביחד בעצם עסוקים בלהשפיע החוצה לשאר.
אהבת השם זה גם לאהוב להיות כמו הבורא. כל הזמן לחפש הזדמנויות להשפיע.
שהכל זה אהבה, שהתכונה הזאת של אהבה היא שולטת במציאות, היא ממלאת את כל הרצון והיא מסתירה את עצמה, ושבעצם חוץ מהעובדה שרק לחיות בתוך הדבר הזה, לגלות את זה, לא צריך לעשות כלום.
מה השוני בין אהבת השם, אהבת הבריות, אהבת חברים, אהבת עולם? מה השוני בין כל מיני אהבות האלה? בבקשה.
אהבת השם זה הסכמה, הצדקה, הכנעה, שיותר חשוב לי השפעה מאשר קבלה. כל שאר הדברים זה נראה כאמצעים כדי להגיע לדבקות בתכונה הזו.
האמת שבנקודה הסופית אין שום הבדל בין אהבת השם לאהבת הבריות. בנקודה הסופית, אבל כדי להגיע באמת לאהבת השם, אז צריך אמצעים. צריכה להיות איזה פלטפורמה כזאת, כי הבורא נסתר. ונותן לאדם מקום של בחירה חופשית, אז זה יכול להיות רק דרך אהבת הבריות. אבל בנקודה הסופית, אהבת השם ואהבת הבריות זה היינו הך.
לא יודע, לא נראה לי שיש שוני, באמת, כמו שני אמר, באמת לא חושב שיש שוני, בסוף אבל כרגע זה באמת תתפס כדברים שונים, שיש חברים, יש עולם, זהו, אבל באמת כאילו מצד אחד לצאת לעולם, זאת אומרת לתחתונים, ומצד שני כאילו להזדקק לחברים, ויחד כזה, הכל כגוף אחד, כמערכת אחת, הוא שולט בהכל.
זה לדעתי קשור למה שעמית אמר קודם, של כמה התפיסת מציאות שלי הולכת ונהיית יותר ויותר, אין עוד מלבדו. כמה אני יותר ויותר כולל בתוכי. אז בהתחלה אני מרגיש אחד ויש את הקבוצה מולי, מתישהו הקבוצה תהיה בתוכי, אחר כך כל העולם. זאת אומרת, התהליך הזה נגמר, כמו שאמרנו פה, שהכל אחד, אבל זה התהליך בעצם.
כל האהבות האלה משלימות אחד את השני. בסופו של דבר צריך להגיע, לאהבת השם, להגיע לדבקות בו, אבל עושים את זה רק דרך אהבת הזולת, אהבת חברים. אין כאילו, אין דרך ישרה לבורא.
כאילו הכל דרגות לא שלמות של אהבת השם. אהבת הבריאות, אהבת הזולת, אהבת החברים, אהבת האחים, אהבת המולדת, אהבת האישה, אהבת הלא משנה מה, זה הכל בעצם אופנים שונים שנכללים באהבת השם בצורה של אחד. רק שם זה באמת האחד, שהכל כאילו, הכל אחד.
אני כותב על זה רבה, שקומה ראשונה, קומה שנייה, אבל זה לא שיש אמצעי ואני ככה משתמש בו וזורק. אחר כך שאני מגיע לקומה השנייה, אלא זה מתגלה בתוך הקבוצה, זה מתגלה בחברים, זה מתגלה באותו מרכז משותף שלנו. העבודה הזאת היא על הקשר בינינו, על החיזוק שלו, על ההשפעה ההדדית שם, בערבות הזאת נמצא הבורא. אז הכל אחד. בעצם לענייננו, כדי שבאמת נצליח להגיע לאהבת השם, אז אין אהבת השם. יש. אהבת השם זה מטרה. זה מטרה כמו סוף מעשה במחשבה תחילה, למה אני פועל, אבל יש רק אהבת הבריות. רגע שאנחנו נהיה שקועים בזה, וזאת תהיה עיקר העבודה שלנו, ותמיד כדי להגיע למטרה הסופית שזה אהבת השם, אבל כל העבודה שלנו היא דווקא בינינו, דווקא בחיבור, שתמיד המטרה הסופית היא בסוף, אבל שם העבודה ושם ההתאמצות, אז מזה, בחיבור בינינו, נרגיש מה זה אהבת השם. זה אהבת השם התגלה מתוך ההתרכזות בקשר בינינו, אבל לא לשכוח אף פעם את המטרה הסופית.
אולי אהבת השם זה לא כאילו עכשיו שאוהב אותי, כאילו השם אוהב אותי וכן הלאה, אלא עד כמה שבאמת אני יוצא לזולת, עד כמה שאני ככה מדמה לאותו כוח, יותר ויותר, כאילו בדרגה יוצא אל החברים ולאנושות כולה, שפשוט הכל פשוט שממלא את הכל.
אני חושב שאמרנו די את הכל.
איפה אנחנו נפגשים עם הבורא שמגלים את האהבה? אהבה שלו, אהבה שלנו, או צריכים להיות זה שווה לזה? כן. איך זה קורה? גילוי האהבה, איפה זה? איך קורה גילוי אהבה?
רק בהפצה. רק בהפצה. אני זוכר, יצאנו
נגיד אם אני אוהב דגים, או שאני מסתכל על דגים באקווריום, או שאני על צלחת, כן? אז ככה זה. קדימה.
רק בהפצה. אתה יושב שם, אתה נוסע לאילת, אתה נמצא שם במעגלים, ופתאום אתה מתעורר בך איזה רגש של אהבה לעם הזה. זאת אומרת, אני מדבר על חוויה אישית. פשוט פתאום אתה מתחבר, אתה מבין על מה מדובר, מי זה העם הזה, מה זה עם ישראל. אחר כך יש את הקמפוסים. אתה מעביר קמפוסים ואתה מתחיל להתחבר לחבר'ה האלה שאתה מלמד אותם, מעביר להם. לא יודע, שם אני מוצא את זה.
כן, בדיוק בהזדמנויות שמקבלים מלמעלה לקשור בין הבורא לעם כל הזמן, כאילו, עד כמה שאפשר לחבר את לקחת את החוכמה מהגובה שבה היא נמצאת ולהוריד אותה לדרגות הכי נמוכות, בהזדמנויות האלה שיש מגע, אז שם מגלים כל פעם אהבה מחדש.
כן, גם בעם, אבל בטח שבכל מקום שבעצם אנחנו מגיעים
לקיר, למבוי סתום, לחיכוך, לגילוי של פשעים. צריך קונטרה בשביל שהאהבה תתגלה. אחרת זה לא אהבה.
אהבה מתגלה בחברים, בין החברים. והיא צריכה ממש להישפך מאיתנו אחר כך לכל העולם. אבל הפוקוס, כאילו, הגילוי האמיתי של אהבה הוא צריך להיות בין החברים. דיברו חברים על הפצה. הפצה, כמו שאני רואה את זה, זה באמת כשאנחנו יוצאים חוצה כדי להרגיש חיסרון, לקנות חיסרון ולהביא אותו לתוך לתוך המקום העבודה בינינו. כי רק בחיבור בינינו אנחנו יכולים לגלות את האהבה. איך מתגלה אהבה? רק בחיבור בינינו, מתוך המאמצים האמיתיים, באמת, מתוך רצון הלב, מתוך ההבנה שממש זה כהכרח כבר, שהגוף, מה זה הגוף? הנשמה שלנו ממש צורחת מבפנים, שרוצה את החיבור על פני כל ההתנגדויות לחיבור, אבל רוצים את החיבור, באמת רוצים, מתוך הלב, מרגישים שצריכים את זה ממש בלי זה אין חיים, במאמצים האלה שמה, נכנס, מתגלה אהבת הבורם. וכל ההפצה וכל הזה זה רק אמצעים כדי שנגיע באמת לחיבור בינינו. שאחרי זה גם נוכל להיות אחרי זה איזשהו צינור, שיעבור דרכו משהו. אבל רק במאמצים האלה, מהלב, לחיבור.
גם חושב שבאמת זה מתגלה באמת שאנחנו יוצאים החוצה אל הקהל ומתקהלים בחיסרון ומביאים אותו פה לקשר בינינו. אם אני לקח את הדגים, נסה לחשוב על הדוגמה של הדגים, זה לא שאני מסתכל עליהם ככה באקווריום, כל האנושות שנמצאת בזה אקווריום, אלא באמת לאכול אותם, להתקלל איתם, ובאמת ככה מהחיסרון הזה שלהם, מהצער שלהם, להביא אותו לתוך החיבור בינינו. כאן זה החומר הזה ש... לאט לאט תתגלה אהבה.
כשהחברים דיברו, אז פתאום הרגשתי שאם אני הצלחתי לכלול משהו בתוכי, אני ברגע הזה מפסיק לאהוב אותו, ואז יש לי משהו אחר לאהוב בחוץ אליו יותר. זאת אומרת, כשמשהו נהיה אני, אז זה כבר, אין שם, זה כבר ברור שיש שם את האהבה. זאת אומרת, האהבה היא לא צריכה שום תיאור מיוחד, הוא כבר חתיכה ממני. ואז אתה גדל כאילו. זאת אומרת, האהבה זה תמיד נמצא על הגבול הזה של בין מה ששאני לבין משהו מחוץ עלי. כמו שאמרת, דיברת על הקונטרה הזאת. וככה אתה הולך וגדל עם האהבה כל הזמן.
מה עוד אפשר להוסיף? אהבה מתגלה בין החברים, זה בטוח, אבל כדי שאהבה תתגלה, ובכלל יהיה רצון שתתגלה אהבה בין החברים, צריך שיהיה לחברים משהו לטפל בו. בדיוק כמו זוג, עד שאין ילדים, כאילו, אז הם זוג, הכל טוב ויפה, אבל ברגע שיש ילד, אז הם חייבים להתחיל לאהוב אחד את השני, הם חייבים להתחיל להתבטל אחד כלפי השני, להתחיל לרצות מה שהשני רוצה, לעשות למען השני, וככה גם חברים, ברגע שיש להם את התחתונים בשביל לטפל בהם, אז הם עושים הכל בשביל שיהיה קשר נכון ביניהם ולממש את העצות שהם מקבלים יום יום.
זאת אומרת, האהבה בעצם מתגלה, באהבה אמיתית בעצם תתגלה ומתגלה מחוץ לנו, מחוץ לכל משהו שמישהו שהוא מחזיק מעצמו עכשיו, איזה פרט, איזה אינדיבידואל. כי גם בקשר בינינו, זה לא בכל אחד ואחד מאיתנו, זה משהו החוץ, וגם בקהל, זה כמו שהרב אמר לבנצי, הם נמסים שם, הם מתאהבים אחד בשני, ואתה מסמן ואומר, אוקיי, יופי, הלאה, המקום הבא.
יש משהו מאוד יפה בזוהר, קראנו השבוע, ככה נצרב לי על ה... הוא כתב שם משהו כמו, הקדוש ברוך הוא, אלו שקמים בלילה ללמוד תורה, חברים שקמים בלילה ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא מושך עליהם חוט של חסד במשך היום. אז
יש כזה, יש כזה דבר, אבל כאילו, העיקר זה כי הנטייה היא למשוך מאור בשביל החברים, כדי שיהיה חוט של חסד במשך היום, שנוכל ככה להמשיך את האור הזה כל הזמן, כל הזמן דרכנו כאיזה צינור, כמעבר כזה אינסופי.
כמו מישהו שנתקע במדבר ולא מצא מים לשתות הרבה זמן, והוא רק מחכה לרגע שיכניס איזה טיפת מים לפה, ככה שיש כזה צימאון ורצון להגיע לחיבור עם החברים, שזה ממש המים שנותנים לך חיים לנשמה, שאתה ממש מרגיש שבלי זה אתה מת, פשוט מת. אז בהשתוקקות הזאת שקיימת בנו.
ישנם שאלות? לא, הכל בסדר. טוב, עמוד 691, טור א', פסקה שנייה.
עמוד 691, פסקה שנייה מלמעלה.
טור א'.
טור א', פסקה שנייה מלמעלה. 691. אולם מאין לוקחים כוחות שנוכל ללכת בכל אלו הדרכים? על זה אמרו, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין, כמו שפירשנו שהכל נמצא בתורה. כלומר, כשלומדים תורה צריכים לדרוש שכר מלימוד התורה. המובן לנו בשני אופנים כוללים. א', שהשכר שלנו יהיה בבחינת המאור שבה מחזירו למוטב, שפירושו שיזכה לכלים דהשפעה. כי בלי עזרה מלמעלה אי אפשר לצאת מאהבה עצמית. ב', לזכות לבחינת תורה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מן דלא ידע ציוויה דמרי, איך יעבוד לי. וזו השכר שהאדם צריך לבקש על ידי יגיעתו בתורה. ובטח שלימוד הקבלה יותר מסוגל להוציא את מאור התורה. וכמו שכתוב בספר פרי חכם, וזה לשונו, מתוך שחוכמת הקבלה כולה מדברת בסוד התגלות השם, מובן מאליו שאין לך חוכמה חשובה ומוצלחת לסגולתה כמותה. כלומר, בזמן שהאדם לומד תורה על הכוונה בכדי לקבל את מאור התורה, לכן יש להבין, היות שחוכמת הקבלה מדברת גם מהנושא של אלוקות, מה שאין כן שאר חלקי התורה, התורה שם מלובש בנושאים גשמיים, לכן יותר קשה להוציא משם את המאור התורה, משום שקשה לאדם להתרכז במלובש בתורה, שהוא הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. והנה בהקדמה לספר אמרי יוסף לאדמור מספינקה, מביא שם בשם הרב הקדוש, הרב מצנז, הרבי מצנז, שמפרש את הפסוק, כבוד אלוקים הסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. והשאלה היא, מהו הבדל בין כבוד אלוקים לכבוד מלאכים? כלומר, בטח שניהם הכוונה על רוחניות. אם כן, מהו ההבדל בין בית מדרגות אלו? ופרש, דאם האדם רוצה ללמוד חוכמת הקבלה, לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש, היינו כבוד אלוקים, לדעת גודל כבודו יתברך, הסתר דבר. אבל אם רוצה ללמוד החוכמה, לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא, ואיך לעובדו בכוונה, ולקדש רמה חבריו, ולעשותם מרכבה להקדושה, שזהו כבוד מלאכים, האיך להמליכו ולעבדו, חקור דבר. רואים אנו שעניין לימוד חוכמת הקבלה, זהו סגולה מיוחדת, שיהיה כוח לאדם לקדש עצמו, ושיהיה מרכבה להקדוש ברוך הוא.
אנחנו דיברנו היום בקשר לחוכמה, כן? שלא החוכם לומד. נו, נו.
כן, יש גם במהו תורה ומלאכה בדרך השם, הוא גם כותב, אלו אנשים שהם עוסקים בתורה, לאו דווקא בכדי שידעו את הדינים וההלכות, שידעו איך לקיים את המצוות, אלא שיש להם עוד תפקיד נעלה, שהם לומדים תורה בכדי לתקן את הלב. הם נקראים חכמי לב, היות שכל דבר נקרא על שם הפעולה. לכן התורה, מה שלומדים תורה על הכוונה זו, נקרא חכמי לב ולא חכמי מוח, היות שהם צריכים את התורה לתיקון הלב.
בסדר? אתה לא מסכים, צ'וב? נו, תן לו משהו, נו.
רשום פה פשוט בארמית, ואני לא מבין ארמית, אני מניח שיש פה עוד כמה שכמוני. אז רק רציתי לשאול, בית, לזכות לבחינת תורה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, מן דלא ידע צביה דמרי.
צביה דמרי.
זהו, אני מבקש.
מי שלא ידע את המצוות הבורא, כן? איך הוא יכול לעבוד אותו, לקיים רצונו? כי המצוות זה נקרא רצונות שלו. אני שם לפניך, נגיד, כך וכך תנאים. כן? תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. למה לעשות? כן? נו. תגיד.
למה לעשות את התנאים?
כן. כתוב שאני, אתה צריך לטול ידיים, ואתה צריך, לא יודע, במקום הזה שלך ללביש כיפה, נו, ועוד, כל מיני דברים, נו, נו, למה? מה המטרה שלי?
המטרה שלי להגיע לדבקות הבורא, להיות משפיע.
אז מה זה יעזור לך אם אתה תלך עם זה או לא?
פיזית?
פיזית.
לא יעזור לי.
לא יעזור לך. מה יעזור, כן?
יעזור לי להגיע למצב שבו אני באמת מבין למה המסך הזה שאני אמור...
על הראש שלך.
הכיפה זה סמל למסך, לא? אם אני מבין נכון. שמעתי אותך
אומר... למה צריכים להביא אותך את הפעולות שהבורא נתן לך לעשות?
כדי להתגבר על הרצון לקבל
שלי. לתיקון.
לתיקון.
לתיקון, נו, זהו. לכן כתוב... מן דלא תיבדי ודמרי, איך לעבוד לי? אם אתה לא תדע את המצוות שלו, זאת אומרת רצונות שלו, תבצע אותם בשלבים, שלבים, 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 איך תדע איך לקיים רצונו? איך לעבוד אותו? כי אתה על ידי הפעולות האלה שהוא אומר לך, אתה משנה את הפנימיות שלך. זה נקרא מצווה. כן? זוכרים אורחין ופקודים, כן? אתה לא זוכר? טוב, שתורה כולה שיש לה תרייק מצוות, אז מצוות זה פעולות שעל ידי כל פעולה אתה מושך מאור מיוחד שהוא מתקן את הרצון שלך. כי יש לך תרייק רצונות, אז אתה צריך למשוך תרייק אורות שהם יתקנו את הרצונות האלו. זה עניין של תרייק מצוות. ואז ב- 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 ברצונות שלך המתוקנים על ידי תרייק אורות האלה שאתה משכת והם תקנו את הרצונות. ברצונות האלה המתוקנים אתה מגיע לאהבה. וקודם אתה בדרך מגלה שאתה שונא את הבורא. ואתה ממשיך ובכל זאת מגיע לאהבה. זה עניין של מן דלא ידע צביה דמרי, איך לעבוד לי. נו, בסדר. כן, כן.
אתה יכול לפרש את הפסקה ב-691 טורבט מלמעלה. הפסקה הראשונה.
טורבט?
כן.
אנחנו כבר הגענו לטורבט?
כן, 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 הגענו.
נו.
הוא כותב פירוש, הפסקה הזו,
זה חזל? זה הוא מתכוון.
אני אקרא, ופירש, טור ב' למעלה. ופירש, דאם האדם רוצה ללמוד חוכמת הקבלה, לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש.
כן.
היינו כבוד אלוקים.
כן.
לדעת גודל כבודו יתברך, חסתר דבר.
כן.
אבל אם רוצה ללמוד החוכמה, לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא, ואיך לעובדו בכוונה, ולקדש רמה חבריו, ולעשותה מרכבה להקדושה, שזהו כבוד מלאכים, האיך להמליכו ולעבדו, חקור דבר.
מה ההבדל בין שתי דברים?
נו, אז זאת שאלה יפה לסדנה. מאיפה אני יודע? שם ירשו.
אני אגיד למה. כי הוא אומר פה דווקא שאם הוא רוצה לדעת, ללמוד בכוונה ולדעת איך המלאכים וכל הדברים, אז כן חקור דבר. כן תלמד.
כן. למה? למה? נו, אתה אומר, אתה יודע, נו, אז תגיד למה. כי על ידי זה הוא מתקן את עצמו.
אבל כן הוא חוקר ויודע כמה מלאכים וכל הדברים. פעם אמרנו שאם...
איפה זה כתוב? מה הוא רוצה? איזה פסקה שנייה?
פסקה ראשונה למעלה בטור ב', ופרש, דאם האדם רוצה...
הוא פרש. דאם האדם רוצה ללמוד חוכמת הקבלה, בשביל מה? לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש, כן? יש איפה שם, כן? היינו, כבוד אלוקים, שזה הכל שייך לכבוד אלוקים, זה דברים גדולים, יש שם לדעת גודל כבודו יתברך, אסתר דבר.
זאת אומרת,
אסור. אז סותמים אותו, בכל זאת לא ידע כלום.
כמו...
כי זאת הגישה ומטרה פסולה.
כמו מקובלים ירושלמים.
נגיד. נגיד זה כך, נו. אמנם אם רוצה ללמוד חוכמה, לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שיהיה יותר ממני, שכל הזמן ישלוט עליי, שהוא יהיה למעלה ממני, לא לדעת. לדעת אז אני כאילו יותר למעלה ממנו. אם אני יודע. כן? אם אני... עושה שהוא יותר גדול ממני, כן? אני לומד רק לכיוון זה כדי לדעת איך הוא מולך עליי, כן? רגע, הקדוש ברוך הוא. ואז לעובדו בכוונה לקדש רמה חבריו, לעשותו מרכבה לקדושה, שזהו כבוד אלוקים.
מלאכים.
אה? כבוד מלאכים. כן, כבוד מלאכים, כן? כי זה ממלכות שהוא עושה מכל הרצונות שלו לעבוד בזה, איך להמליכו ולעבדו, חקור דבר. ורואים אנחנו שעניין לימוד וחוכמת הקבלה, זהו סגולה מיוחדת, סגולה שעל ידי זה הוא מקבל מאור מחזיר למוטף, כן? שיהיה כוח אדם לקדש את עצמו, ושיהיה מרכבה לקדוש ברוך הוא. מרכבה זאת אומרת שכל הרצונות שלו, הם יהיו כמרכבנו, לגילוי הבורא.
תודה.
בסדר? בסדר, נו, חשבתי שהוא כבר מבין דבר כזה. כן, הקריין.
מה פתאום שכלים דקבלה ירצו להיכנס תחת תכונת ההשפעה? מה...
שום דבר לא קורה אלא על ידי המאור המחזיר למוטף. אתם לא עושים שום דבר אלא אך ורק אחרי שהאור משפיע ואתם זזים. ככה. ככה. אני אומר לך ברצינות. בכל דבר, בפנימיות וקיצוניות, ככה זה. אין אפס. רק אור מנענע את הכלים. או שבידיעתנו או ללא ידיעתנו. אז אנחנו כאן לומדים איך אנחנו מזמינים פעולת האור. מה זאת אומרת מזמינים? לפני שהבורא, לפי התוכנית שלו, רוצה לעשות לי ככה, אני רוצה לבקש ממנו שיעשה לי ככה. זה נקרא תעשה רצונך כרצונו. זה כל העניין. כן?
זה נשמע לי קצת כמו מיסטיקה. קצת,
למה מיסטיקה? אני מפעיל את הכלים שלי... דרך הכלים שלי אני מפעיל את האורות, האורות האלה מפעילים שוב את הכלים שלי, ואני עושה, מה אני עושה? רצון השם. מה זה רצון השם? הרצון שלי נכון, אבל תעשה רצונך כרצונו. כדי שיעשה איך
רצה לו כרצונך
כן, קיצור נכון
מה גורם לי לרצות בכלל למשוך מאור
אתה רוצה להגיע לתכלית אתה רוצה להגיע לתכלית תכלית החיים אתה לא רוצה אתה קיבלת עכשיו רצון שאתה לא רוצה לגמור את החיים שלך כבהמה בא לך לעלות דרגה נו, מה לעשות
אז זה תהליך שאני משתתף בו כאילו בהכרח
בהכרח ודאי מה חשבת שאתה כל כך יפה מלאך מה מי אתה לא אבל בהכרח שאתה משתתף, אתה לאט לאט מגיע למצב שאתה יכול את ההכרחיות שלך להפוך לרצון, לכבוד, להגיעה ולהשתוקקות, לקישוי, מה שהוא אומר, זה להרוג את עצמו, כן? ל- 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 לאותה מטרה. זה הכל זה על ידי אתה נמצא, אתה מקבל מעמד להיות בין האור ובין הכלי. ואז אתה מתחיל לשחק עם שניהם.
זה כאילו שהרצון לקבל הוא בעצם
שמאל?
הוא כאילו מתאבד אבל הוא כמו
למה הוא מתאבד? לא. הוא הופך את עצמו להיות הפעיל המעיל מועיל, הוא לא, למה מתאבד? מה פתאום? הוא בזה מציל את עצמו מלהיות אחור כזה, אפסי, אפר. הרצון לקבל אז דווקא קם, הוא הופך להיות כלי.
כאילו מבין שהרצון להשפיע, כאילו
הרצון להשפיע זה רק כוונה. אבל הרצון לקבל, זה אתה מממש אותו, כולו. מה זה? אין פרט ברצון לקבל שלא מגיע למיצוי ב-100%. אז אתה רואה עד כמה שהבורא ברא אותו בצורה כזאת, בדיוק על ידי האור. בדיוק, זה, אתה יודע, זה עוצמה, ויש כאן עוצמה פיתרח פעמים יותר, כשאתה מגיע להשתמש בו בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה מוצא ממנו כל הכוחות, בעל מנת להשפיע, אתה מוצא ממנו יכולת פיתרח פעמים יותר.
מה הכי יעיל בשביל להגיע למצב הזה? מה, לדמיין? מה? חוץ מבסדר, להתקלל בקבוצה ולעבוד ולהפיץ. אבל מה, לדמיין את המצב הזה, מה לעשות?
לרצות כוח התיקון מלמעלה. כוח התיקון, זהו. אני חייב שיבוא. רק בוא להיות תלוי. נו, שניהם.
שאלה כזאת, בזוהר בסינית, בתאז לא לנסות להבין, בקבוצה לבטל את השכל. אז מה לעשות עם השכל הזה? כאילו, לאן להפנות אותו שיעבוד?
מאיפה אתה שומע את התגובה? אתה רואה? כן. נשין דעת המקלה. מה לעשות עם השכל? כל דבר מה שיש לנו אנחנו צריכים להשתמש בו במלואו. שכל אנחנו חייבים כדי שינהל אותנו לכיוון הנכון, שיהיה מאוזן עם הרגש, שכל מה שאתה צריך לקיום אתה מתנהג בשכל הגשמי, הבריא, הברור, שככה בהמה שלי צריכה, ואני חייב לספק למה שהיא צריכה, זה לא ההחלטות שלי, אלה מחויבות, ההחלטות האלו להיות כאלו מצד הבריאה. אני בן אדם. דבר אחד. ודבר שני, השכל חייב לקבוע לך שכל מה שאתה עושה מחוץ לזה, אתה עושה אך ורק שזה יהיה מכוון למטרת הבריאה. ואז צריך להיות תחת הכוונה הזאת. האם מה שאני עושה בכל רגע ורגע ורגע ורגע, זה מקרב אותי, זה מכוון אותי, נכון לתיקון. זה כל העבודה בשכל. רק שאתה צריך להעמיד את השכל תחת המחשבת הבריאה, שהשכל שלך והשכל העליון יהיו מכוונות, מכוונים שניים לאותו כיוון. כן?
אבל אני נמצא בקבוצה. אני הולך עם הקבוצה, אין לי פה מה לעבוד.
אתה אמרת קודם שקבוצה מובן לך, אין מה להסביר.
לא, יש שכל כיוון כללי של הקבוצה, אני הולך איתו, אין לי פה מה לחשוב יותר מדי.
למה? לא. אם אני לא עושה, אם אני עושה ככה, אז אני כמו תינוק, אני מבוטל. למה אני צריך סתם לקבל את זה? לא. אני רוצה לקבל את זה בצורה שאני מבין ומרגיש ומכפיל את השכל הקבוצה בזה שאני משתתף, שאני מבין עד כמה שזה נכון. ועוד ועוד. למה שאני מבטל את עצמי? סתם לבטל זה כאילו לא קיים. זה כמו תינוק שנמצא ליד הגדול. אני רוצה להיות גם כן גדול. למה? אם ככה כולם יבטלו את עצמם, אז מה יהיה? איזה קבוצה זאת תהיה? אני מבטל את עצמי רק כדי לקבל מהם את הכיוון. ואחר כך אני מפעיל את השכל כדי למדוד את הכיוון ולראות אותו. ואני מפעיל עוד יותר את השכל כדי לבטל את האגו שלי, כדי להסכים עם הכיוון. וכו' וכו'. זה עבודה עם השכל. אפילו שאני מבטל אותו, זה עבודה עם השכל. תן לו.
כלפי הרצון לקבל הכללי, שאנחנו כל הזמן חיים בעצם בתוכו, איך אנחנו לומדים להשתמש בו ולא שהוא ימית אותנו?
אם אתה מעמיד את השכל, שוב, בביקורת, כל הזמן על מה שאתה עושה.
מה זה אומר? כלפי, אז בסדר, אז מה השכל צריך להגיד לי לעשות כלפי הרצון?
הוא צריך לשקול כל הזמן, זה מקרב אותי למטרה או לא. אני עכשיו הולך לישון, לאכול, לעבוד, ללמוד, לטייל. לא חשוב איזה פעולות לעשות. אבל האם הפעולות האלה, הם נכנסים בדיוק לאותה הרשימה ולאותו הכמות ואיכות של ההגיעה שאני בסופו של דבר צריך לתת כדי להגיע למטרה.
אז איך אני בצורה שכלית פשוטה יבשה משתמש ברצון לקבל
רק הכללי? בצורה שכלית.
אז מה שכל צריך לעשות? מה אני צריך לעשות? אנחנו חיים בתוך הרצון לקבל הזה, אנחנו נפגשים איתו בהפצה, וכל הזמן יש או שהוא ממית אותך או שאתה משתמש בו נכון. איך אנחנו משתמשים בו נכון? מה צריך לעשות?
שאתה נמצא מחוץ עלו.
ומה עושה איתו?
ומחליט.
מה אני צריך להחליט? מה אני עושה איתו?
אתה מסתכל עליו מה שהוא רוצה, עכשיו רצון לקבל שלך, ואתה מחליט לעשות את זה או לא, או באיזה מידה כן או לא. אני לא מבין, זה פסיכולוגיה רגילה, זה לא חומת הקבלה.
זה כאילו אנחנו יושבים על מיתן נפס, ולא משתמשים בו נכון.
אני רוצה להיות דוגמן. כן? אז ודאי שאני צריך כמה שעות ביום לעשות כל מיני תרגילים, ולהגביל את עצמי באוכל כזה, או ככה, או ככה, משהו לעשות. כן, לעשות איזה איפור, איזה דברים, לא יודע, כן? ברור. אז המטרה היא אומרת לי על כל הסדר החיים.
אני רוצה שמפעולה לפעולה, בחוץ שאני יוצא, פוגש קהל, פוגש את הרצון הכללי, אני רוצה כל הזמן להתעצם, אני רוצה כל הזמן לגדול בהשפעה. מה אני צריך לעשות עם הרצון הזה שאני פוגש אותו כל הזמן בחוץ?
מה זה בחוץ?
בהפצה, אני יושב עם אנשים, אני נחשף לרצון הזה הכללי. עכשיו יש לי שתי אפשרויות, או שהוא ממית אותי או שאני עובד איתו. אבל אני רוצה כל פעולה להתחזק על ידי הרצון שאני פוגש.
אני לא מבין. שהם משפיעים עליך מרצון שלהם, אתה מושפע.
כן.
אתה קולט, הוא שולט עליך.
זה בדיוק העניין. או שהוא שולט עליי, או שאני שולט עליו. איך אני שולט עליו ומתחזק על ידו.
לפני שאני מגיע לקבוצה, ואתה מדבר על הקבוצה?
כן, הקבוצה שמפיצה בחוץ, והיא כל הזמן נחשפת לרצון הכללי הזה. איך היא מתעצמת על ידו ולא שום ממית אותה?
ואנחנו לפני זה עושים ישיבה, אנחנו מדברים לפני זה, וזה לא סתם דיבורים, אז אנחנו רואים, זה סתם דיבורים, או שבאמת אנחנו משפיעים זה על זה, ואז אנחנו מתפזרים בשטח, כן? ומתחילים לעבוד, ואני מרגיש אחריי כל הקבוצה הזאת, ואני הכנתי את עצמי במטרת הבריאה ובצדקות הדרך, ביכולת שלי, בהכרחיות, ואני הולך ועושה, ואני לא מדבר עם בן אדם שאני נכלל עמו, שאני נכנס בו, ואני תמיד נמצא באיזה מסך לפניי, שאני עם הקבוצה ועם מטרת הבריאה, עם הכל שלי שלי, ואז גם כן אני בא אליו ומתקשר אליו דרך המסך הזה.
ומה, שנגמרה הפעולה, מה אני
צריך... המבדיל בינינו.
וכשנגמרה הפעולה, מה אני צריך לקחת איתי? אני לוקח איתי משם משהו וממשיך, מה אני עושה הלאה?
אתה לוקח הכל מה שאתה הרגשת ועושה מזה מיון. מה היה לך, איך זה השפיע עליך, איך אתה השפעת עליו, איך אתה עשית נכון או לא נכון. זה כבר אחרי העבודה.
אז העבודה הזאת היא לא ברורה. אני רוצה לבוא לפעולה הבאה יותר חזק ממה שספגתי. לקחתי משהו, אני רוצה פעם הבאה לבוא יותר חזק.
למה אתה סופג? אני לא מבין, ממי אתה סופג? מי יש בחוץ?
ישבתי, משהו התרשם. התרשמתי ממשהו מהפעולה, קיבלתי איזושהי התרשמות.
ממה אתה מתרשם? דוגמה.
אני רוצה לדעת ממה להתרשם, כדי שפעם הבאה אני אשתמש בזה.
משום דבר אין מה להתרשם, מזה שהם מסכנים, אנשים האלה. מזה שהם כאלה, אתה רואה, חיים כמו חתולים ברחוב.
אני שואל מצד...
מה יש להם?
אני שואל מצד ההשפעה, מה אני צריך לקחת משם, כדי שפעם הבאה אני
אבוא יותר חזק? אתה רק צריך ללמוד, כמו המורה, להיות יותר ויותר... מחובר לקהל, אבל מחובר לא מהלב שלך, שאתה כבר פתחת אותו ונכללת, לא, שאתה צריך למסור להם פעם הבאה בצורה יותר מקצוענית, ויותר קרובה אליהם, שיבינו יותר, שירגישו יותר. אתה צריך את זה ללמוד, איך להיות המעבר כלפיהם, זהו, המתאם בוא נגיד, ולא שזה ישפיע עליך. למדת אלקטרוניקה נגיד, לא?
לא.
כל קופסה שאנחנו בונים איזה מכשיר, היא חייבת להיות בנויה בצורה כזאת, אימפדנס, כניסה, איך להגיד. התנגדות כניסה. התנגדות כניסה חייבת להיות גדול. כשאם אתה מחבר אליו משהו, הוא לא משפיע על, על, על המכשיר הקודם, ומכשיר הקודם לא משפיע עליו, אלא רק מעביר את הסיגנלים. זהו. זה, נו, 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 זה, זה, זה חוק. אחרת אתה... כן, אחרת זה יש השפעות הדדיות. זה לזה. אז ככה זה צריך להיות כאן. אני מאוד, מאוד, ככה זה עוזר לי מאוד להבין את כל התורה הזאת. אז אתה צריך להיות במצב שהם לא משפיעים עליך. עליך. אתה מושפע, אתה מקבל מהם את כל הדברים האלה. אני מוכן לשמוע, אני מוכן לבכות אתכם, אני מוכן להתרשם מכל הבעיות שלכם, להתחלק בזה, בבקשה. אבל לא עם הלב שלי שמחובר לבורא ולקבוצה. אלה כדי לעזור, לתמוך בכם, כן, בבקשה. אתה לא אומר להם כך, אבל לכך אתה צריך להתנהג.
כן, פשוט אני מרגיש שלא, לא סתם אני כאילו נמצא בתוך הסיטואציה, אני אמור אחרי זה להמשיך לעבוד איתה, ושלא שהיא תימחק ממני עד שאני אבוא לפעולה הבאה, אלא יש צריכה להיות איזושהי המשכיות מפעולה לפעולה.
אז אתה בפעם הבאה, אל תדאג, אל תדאג. אתה צריך כל הזמן לבנות המתאם חדש אליהם, כי הם משתנים, אתה משתנה. אבל כל הזמן מתאם. זה חייב להיות. הם לא צריכים להרגיש את זה, אבל זה חייב להיות כך. זה ככה כל מורה כלפי התלמידים. וגם כן כלפי מסירת החוכמה. אם אני מוסר חוכמה, אז אני מוסר מה שיש לי. כדי להיות מורה בכיתה א', זה צריך להיות איש גדול, שלמד עוד 5 שנים באוניברסיטה. ואנחנו מחפשים עם המסיון, עם כל מיני, ועם פרופסור, זה עוד יותר טוב. מה פרופסור צריך לילדים בכיתה א'? הוא יודע לבנות המעבר. כל המומחיות זה לבנות מעבר. המתאם. אולי ניתן לנשים משהו לשאול. קדימה, למיקרופון.
שלום, בוקר טוב.
תתקרבי למיקרופון.
בוקר טוב. בתחילת השיעור אתה דיברת על חיבור גשמי וחיבור רוחני. חיבור גשמי אני פחות או יותר מבינה מה זה. חיבור רוחני אני לא כל כך מבינה מה זה. אם אתה יכול קצת להסביר.
אי אפשר להסביר. חיבור רוחני אי אפשר להסביר. חיבור הגשמי זה שיש רצונות די לקבל לשני אנשים דומים. חיבור רוחני זה שיש רצונות די להשפיע לשני איך להגיד? אישיים בוא נגיד, דומים. זה הכל. זה לפי רצון לקבל וזה לפי רצון להשפיע. הלאה. כן.
רב, יש לי שתי שאלות אם אפשר.
כן.
אחד, פעם שעברה שהייתה הפצה מאוד מאוד גדולה, אינטנסיבית, בקבוצה המון המון חברים נשרו, עזבו את הקבוצה. עכשיו זה פעם שנייה שאנחנו נכנסים להפצה כזאת של חודש וחצי אינטנסיביות של הפצה.
חודש,
לא יודעת. אז יש עוד פעם תחושה כזאת של חברים שמתנדנדים, לא כל כך יודעים מה לעשות, ויש מין הרגשה שאולי עוד חברים ינשרו. אני רוצה לשאול אותך בבקשה.
אני לא מצטער מזה, ולא אצטער מזה.
אוקיי, זה מה
שאני... אם הם לא מסכימים איתי, אם לא נכנעים למה שאני אומר, שילכו וכמה שיותר מהר יותר טוב. יפנו מקום לאחרים.
בסדר.
זה הכל.
אוקיי.
זה לא חשוב איפה הם נושרים. חשוב שהם לא שומעים בקולי, ואז הם לא תלמידים. ואז לא אכפת לי שהם נעלמים.
אוקיי.
זהו. אנחנו ניפגש בסיבוב הבא. יהיה להם הרבה יותר גרוע, יקבלו עוד כמה דפיקות מהחיים, יבואו, וכבר יהיה להם כוח יותר להחזיק, ולהחזיק בי ובקבוצה.
אפשר שאלה שנייה?
אם אדם לא סוגר עיניים, ולא מרכין את הראש, כדי להיות ממש דבוק בי ובקבוצה, אז אין לו מקום. זה סך הכל אנחנו מפעילים כאן, איזה... איך להגיד? נו, איזה הזדמנות. כן, איזה מכשיר שמנענע את כולנו וזורק את אלו שלא שייכים לנו.
אוקיי. השאלה השנייה זה בקשר להפצה. עכשיו אנחנו נמצאים בנחלת בנימין, בתל אביב, שזה מקום ששם מלא מלא אומנים, יש להם דוכנים ומטיילים, כמו שבאלת מטיילים.
כן.
יש למקום הזה פוטנציאל, אבל...
אני לא חושב שיש פוטנציאל, אבל בסדר, לא.
אוקיי. אני לא יודעת. אנחנו מנסים, רב.
כן.
אבל מה שרציתי לשאול אותך, פתחנו מעגלים ויש ליינאפ שאנחנו מקבלים, והליינאפ הוא על מה זה להיות ישראלי, איך היינו חיים, אם היינו חיים ואהבת לרעך כמוך, תדמיינו לעצמכם. ואנשים פשוט קמים, מחבקים אותנו בסוף המעגל, ממש נהנים מזה, קשה להושיב אותם, אבל לא רוצים לקום.
זה באותו רחוב בניינים?
איך?
באותו רחוב?
כן, באותו רחוב.
יפה.
השאלה שלי אליך, כמו שאמרת מקודם, שצריך להיות משהו כזה אקטואלי במעגלים וזה, האם כדאי באמת להכניס את השאלות על מה שקורה עכשיו במדינה? כאילו, על הבחירות ועל המצב במדינה, או ש...
זה לא חשוב מה שתכניס איזה שאלות. העיקר, האם את יכולה לעורר בזה חיבור? בהתחלה שיהיה קסח אולי.
יש, יש.
יש, יופי.
ממש.
אבל אחר כך צריכים לסובב אותם לחיבור, ואז הם הרגישו תועלת.
הרב, זה פשוט מדהים כמה שבהתחלה, שהם נכנסים למעגל עם חצי רגל ככה, יושבים על כיסא עם חצי כי לעוף, ובסוף שהם נכנסים בזה, הם פשוט לא רוצים ללכת, הם קמים, לוחצים ידיים, מחבקים, מברכים, וככה הם הולכים.
בסדר גמור. אם זה כך, אז תצליחו.
תודה.
יפה. לא, לא, מה פתאום גברים? כן, שמעון, מה? אספנו שלושתם.
כן, יש לנו הודעה פשוט ממש חשובה, ונשאר ממש מעט זמן. אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות להודיע, להכריז כלפי כל הכלי העולמי, אז לפתוח אוזניים טוב. אנחנו יודעים שיש לנו עוד כחודש כנס גדול כאן בארץ, ובשבוע הבא, סוף שבוע הקרוב, יש כנס הכנה של כל הכלי העולמי. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו ממוצ"ש לפי זמן ישראל, מוצאי שבת, עד ראשון בערב לפי זמן ישראל, אנחנו מתחילים כנס שבעצם מסתובב סביב העולם, מהזריחה באסיה ועד השקיעה, איפה זה יוצא? בלוס אנג'לס. ואנחנו בעצם מכינים את כל הכלי העולמי לכנס. מאוד מאוד חשוב להיות מודעים לדבר הזה, להתכונן. אנחנו יודעים שכנס בארץ, כנס גדול, זה גם הזדמנות שהיא נדירה בכל זאת. יש הבדל ענק, עצום, בין כנס בכל מקום אחר והשבוע שלם הזה של הכנסים כאן. אז א', חשוב לכל הקבוצות להגיע, להתכונן, זה הזמן לפתוח את המרכזים לכל החדשים, לכל התלמידים, לכל האנשים שקצת התרופפו, להביא את כולם ולהתכונן לכנס. ואנחנו גם רוצים להזכיר שבגלל שזאת הזדמנות כזאת מיוחדת להיות בארץ להרבה זמן, וגם המצב הכלכלי של הרבה חברים בעולם לא מאפשר, אז מי שיכול, מי שיש לו אפשרות, הזדמנות ומעוניין, יכול גם לתרום לקרן הלפ חבר, ולעזור למי שיהיה אפשר כדי להגיע לארץ ובאמת לחוות את השבוע המיוחד הזה. אז שוב, שבוע הבא, במוצאי שבת, אנחנו מתחילים 24 שעות רצופות של הכנה עולמית, וירטואלית, לכל חברי הכלי העולמי, לכנס שלנו הגדול.
יש לכם גם כן... מודעה שאתם שורכים לכל המקומות, לכל הכתובות.
כן, כן, יש צוות תוכן וצוות ארגון והפקה, וממש כל השבוע תהיה הכנה לזה, ובמוצאי שבת נתחיל מיפן, אסיה.
מוצאי שבת הבא.
כן, הקרובה, כן, הבא.
תקדיש הבא. בדיוק. טוב, עוד. זהו.
מי שינהל וירגן את זה, זה קבוצת מוסקווה, שם הם גם מארגנים את התוכן, הם מארגנים את הלוז, כאילו בין כל הקבוצות, מי עולה לשידור, מתי. ומי באמת כבר מוצא שבת הזה, אנחנו נשלח לכולם את ההזמנות, בדיוק את התוכן, את הלוז, מי...
בסדר גמור, יהיה לנו חודש חם. טוב, תודה רבה לכולם.